מסכת בבא בתרא דף כ"ד שורה רביעית מלמעלה. אמר רביי אפנה נמי תנינה, דם שנמצא בפרוסדור ספקו טמא שחזקתו מן המקור, ואף על גב דיקה עלייה דמקרבה. אמר לרבה רוב ומצוי כאמרת, רוב ומצוי ליקה למאן דאמר. למדנו למעלה בעמוד הקודם, אמר רבי חנינה, בתורה למדנו שהולכים אחרי הרוב, כמו שכתוב אחרי רבים להטות. בתורה גם למדנו כאשר יש ספק מאיפה הדבר הזה מגיע, אנחנו הולכים אחרי המקום הקרוב, כמו שמצינו לגבי עגלה ערופה, אם מוצאים חלל מחוץ לעיר ולא יודעים מי היכהו, אז העיר הקרובה לחלל הם מביאים עגלה ערופה. למה דווקא העיר הקרובה? כיוון שהם קרובים יותר, אז סביר להניח שמאותה העיר יצא הרוצח. אז אם כן, אמרנו מכאן שהולכים אחרי הקרוב. מה הדין כאשר שני הדברים האלו מתנגשים, סותרים זה את זה? אם נלך אחרי הרוב, אז נפסוק משהו. אם נלך אחרי הקרוב, נפסוק אחרת. מה עדיף? אומר רבי חיינה, רוב ולעומת זה קרוב, הלך אחר הרוב. למה? רובה עדיף. אמר רביי, יש ראיה לדברי רבי חנינה. הרי דם שיצא מרחם האישה הוא טמא. אבל אם יצא ממקום אחר באישה, אינו טמא. מה הדין בדם שנמצא בפרוסדור? דהיינו בצוואר הרחם, זה מחוץ לרחם. יש לנו ספק, אולי זה הגיע מהרחם, בלשון המשנה נקרא מן המקור, או אולי זה הגיע מן העלייה. זה מקום אחר שגם משם יכול הדם לצאת אל הפרוסדור, אל צוואר הרחם. דם שנמצא בפרוסדור, יש לנו ספק מאיפה זה הגיע. התנא אומר, דם שנמצא בפרוסדור, ספקו טמא. למה? שחזקתו מן המקור. מן הסתם זה הגיע מן הרחם. למה? כי רוב הדם שנמצא זה ברחם, שם יש הרבה דם. חאורה, הרי אדרבה, אפשר לומר שזה מגיע מן העלייה, שזה יותר קרוב לפרוסדור, ולפי זה נאמר שאותו אדם יהיה טהור. התנא אומר לא, ספקו טמא. למה? חזקתו מן המקור, חזקתו הגיע מהרחם. וכאן רואים שכיוון שרוב הדמים ברחם מצוי הרבה דם, לכן כשיש ספק אני תולה אחרי הרוב. מכאן רואים רוב ולעומת זה קרוב, הלך אחר הרוב. אמר לו רבה, אין מכאן ראיה דברי רבי חנינה, כי שם לא רק שברחם יש הרבה יותר דם מאשר כמות הדם שנמצאת בעלייה, אלא בנוסף לכך יש מצוי שהדם רגיל לזרום מתוך המקור לפרוסדור הרבה יותר מאשר שהוא יזרום מעלייה לפרוסדור. כלומר, לא רק מדובר פה בכמות של דם גדולה יותר, אלא גם מבחינת זמינות, מה יותר מצוי, מה יותר קורה. אז כשיש רוב גם מבחינת המצוי וגם מחמת הכמות, פשיטה שהולכים אחרי הרוב ולא הולכים אחרי הקרוב. אין מי שמערער בדבר. ליקה למאן דאמר, אין מי שחולק על זה, אין בזה ספק בכלל. שמה, ככה הדין. אבל רבי חיינה חידש שאפילו כאשר יש פה אך ורק רוב מבחינת הכמות, בכל זאת אנחנו הולכים אחרי הרוב. זה חידוש גדול, ואין ראיה לדברי רבי חנינה מהדין כאן. דתני רבי חייא, דם הנמצא בפרוסדור חייבין עליו על ביאת מקדש, ושורפין עליו את התרומה. אומרת הגמרא, הראיה של אביי היא ראיה חזקה לולא הדחייה של רבה. למה? למרות שכתוב שמה ספקו טמא. דם שנמצא בפרוסדור ספקו טמא, משמע ספקו שזה דבר לא ברור. אז אם כן, לא רואים מכאן הוכחה שאני הולך אחרי הרוב לגמרי. אומרת הגמרא, באמת לא. ראייתו נכונה. מדוע? כי מבואר בדברי רבי חייא שאני דן את זה כדבר ודאי. ככה כתוב, דם הנמצא בפרוסדור חייבין עליו ביאת מקדש. דהיינו, אם אותה אישה נכנסה לאחר מכן בית המקדש, דינה כמו אדם טמא, בוודאי שהוא נכנס בית המקדש, שהוא חנוש על זה כרת. וכן, שורפין עליו את התרומה. אם אותה אישה שמצאה אדם הפרוסדור היא נגעה בתרומה, הרי שאותה תרומה נשרפת. כידוע, תרומה שהיא טמאה מספק בלבד, אז לא שורפים אותה. כי אולי התרומה הזו באמת טהורה, ואסור לאבד קדשים טהורים בידיים. וכאן אומר התנא ששורפים עליו את התרומה. ולמה? הכוכח מפני שנדן את זה כאותה אישה נחשבת טמאה ודאית. ונחזור חזרה לראיה של אביי, לכאורה למה אולי נאמר שאותו אדם הוא הגיע מן העלייה, אלא הכוכח שנדן את זה כמו רוב ודאי, ולכן נחשבת טמאה ודאי. עכשיו הגמרא תביא ממרא של רבה, שלכאורה הוא סותר את דבריו הקודמים. ואמר רבה, שמע מינה מדרבי חייה תלת, שמע מינה רוב וקרוב הלך אחר הרוב, שמע מינה רובה דאורייתא, שמע מינה איתא לדרבי זירא. דאמר רבי זירא, אף על פי שדלתות מדינה נעולות, דהאישה דכי דלתות מדינה נעולות דמיה, ואפילו הכי קרזינן בתר רובה. והר רבה הוא דקאמר רוב ומצוי ליקא למאן דאמר, הדר ברבה מההי. אומר רבה, שמדברי רבי חייא אלו, שדם נמצא בפרוסדור, אותה אישה נחשבת טמאה ודאית, אפשר ללמוד מזה שלוש הלכות. דבר ראשון אפשר ללמוד מכאן, שאם יש רוב, ולעומת זה יש קרוב, כמו כאן, שיכול להיות שזה בא מהמקור, שם הרוב הדם נמצא, ויכול להיות שזה בא מהעלייה, שזה קרוב, הולכים אחרי הרוב, כמו שגם אביי הוכיח מכאן למעלה. ועוד דבר נוסף לומדים מכאן, שמה שהולכים אחרי הרוב, זה נחשב כמו אמת ברורה מן התורה, שהרי ראינו כאן, שאמרנו דם שנמצא בפרוסדור, אותה אישה נחשבת טמאה ודאית, ואם היא נגעה בתרומה, שורפים איזה שמע מינה משכים אחרי הרוב, זה מדאורייתא לגמרי. דבר שלישי, לומדים מכאן לגבי נושא אחר. יש הלכה שבראיתה שכתוב בה, שאם יש עיר, שיש שם 9 חנויות מוכרים בשר שחוטה, בשר כשר, בחנות אחת מוכרת בשר טריפה, ואדם מוצא בשר בעיר, אז מן התורה הבשר הזה כשר. למה הולכים אחרי הרוב? יש טוענים שמדובר לא רק שבתוך העיר הזו יש שם רוב החנויות כאן מוכרים כשר, אלא מתי אמרנו שהבשר שנמצא הוא מותר? זה דווקא כאשר גם כל הבשר שמגיע מהאזורים מסביב, מכל האנשים שבאים מהערים מסביב, גם כן כל הבשר שם זה כשר. נמצא שיש פה פעמיים רוב. א', רוב של המקום, רוב החנויות בורחים כשר. דבר נוסף, שאנשים שמגיעים לכאן מערים הסמוכות, גם להם מביאים איתם בשר, רוב הבשר שלהם זה כשר. לכן כמו יש פה שני רוב, לכן הבשר נמצא בכשר. אבל אם הדלתות של המדינה, כלומר דלתות של המחוז, הן נעולות, לא מגיעים כאן אנשים מחוץ לעיר, מחוץ למקום, עם בשר כשר, אז יש פה אך ורק רוב של המקום הזה, רוב של החנויות כאן. במקרה כזה, לפי דעתם, הבשר שאדם מצא בתוך העיר, הרי הוא אסור. למה? כיוון שזה רק רוב אחד בלבד. לעומת זה, רבי סירא סובר, שאפילו אם דלתות המדינה נעולות, ויש כאן אך ורק רוב מאנשי המקום, גם כן נלך אחרי הרוב, ובשר נמצא בה כשר. אומר רבה, מדברי רבי חייא, יש ראיה לרבי זירא, שהרי הדם שנמצא אצל אותה אישה בפרוסדור, הוא לא יכול להיות שהוא הגיע מבחוץ. מאיפה הוא הגיע? אך ורק מגופה, או מהפרוסדור, או מהעלייה, מלה וטהור, או מהמקור, מלה וטמא. אחד מהשתיים. ויש פה אך ורק רוב אחד בלבד. רוב הדם נמצא במקור. ואמרנו שהיא נשבת כמו טמאה ודאית. למדנו מכאן שאפילו כאשר יש רוב אחד בלבד, גם כן היא אומר שהדבר הזה נחשב כמו ודאי. מקשה הגמרא על דברי רבה. איך אתה לומד מכאן, מהדין הזה, שרוב וקרוב הלך אחר הרוב? וראתה עצמך אמרת שכאן זה לא רק רוב בחינת כמות, אלא גם כן זה רוב של כמות וגם מצוי יותר. אומרת הגמרא, רבה חזר בו. מה פירוש חזר בו? מפרש בספר יד רמה במיר הלוי, הוא חזר בו והוא סובר שאין הבדל בהלכה בין כאשר אתה אומר זה גם רוב מבחינת כמות וגם מצוי יותר, לבין כאשר אתה אומר לי זה רק רוב מבחינה כמותית. אין הבדל בין דברים. בסיכום זה רוב, אז אין הבדל. אם בזה אתה אומר שהולכים אחרי הרוב נגד הקרוב, גם בזה אותו דבר. אין מקום בסברה לחלק ביניהם, ולכן הוא אומר שאכן הראיה שהביא מכאן הבעיה, הוא צודק. איתמר, חבית שצפה בנהר, אמר רב, נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, מותרת. כנגד עיר שרובה הנוכרים, אסורה. שמואל אמר, אפילו נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל, אסורה. אימור, מיהי דקירה, ככה גרסת הבח, עתי. לימה בדרבי חנינה קיים פלגי. דמור אית לדרבי חנינה, אומר אית לדרבי חנינה, לא. תחול לעלמה אית להוד רבי חנינה. והכה בהכה קיים פלגי. דמור סבר מאיתה דמיהי דקירה, עתי, עקולב שורה, הבום תבעלה. ומור סבר חריפה דנהרה נקת ואתי. אומרת הגמרא, מה הדין באדם שמוצא חבית של יין בנהר, נהר פירת, וזה נמצא סמוך לעיר שהיא נמצאת ליד הנהר. אומר לנו רב, אם מצאנו את זה בנהר מול העיר שרובה ישראל, הדין הוא שחבית הזו מותרת. כי אני אומר שבוודאי זה בא מאנשי העיר כאן, כיוון שהעיר הזו היא הכי קרובה לנהר, אז כנראה נפל לאחד מאנשי העיר לתוך הנהר, וכיוון שרובם ישראלים, לכן אני אומר שהחבית הזאת היא מותרת, אין לחשוש לי הנסח, אולי זה יין של גוי. אבל אם זה נמצא כנגד מול עיר של גויים, הדין בזה שזה אסור. למה? מן הסתם זה הגיע מעיר הסמוכה שהיא של גויים, לכן יין שבתוכו זה יין נסח. ושמואל אמר, אפילו אם מצאנו את החבית הזו בנהר מול, סמוך למקום, לעיר של ישראל, הרי שהחבית הזו אסורה. למה? אני אומר, אולי זה לא הגיע מעיר הסמוכה, אלא זה הגיע מאיזה עיר של גויים. מהי דקירה, איזה עיר של גויים שימצאת ליד נהר פרת, שם זה עיר גדולה של גויים, אולי זה הגיע משם עד לפה, למרות שזה נמצא עכשיו כאן, סמוך לעיר של יהודים, אז מה יש? אולי זה הגיע מרחוק. מעת הגמרא לכאורה נראה שמחלוקת רב ושמואל זה תלוי בדברי רבי חנינא. רב סובר, הולכים אחרי הקרוב, כיוון שזה נמצא ליד, סמוך לעיר של ישראל, אז מן הסתם זה הגיע מפה. לא הולכים אחרי הרוב, למרות שהעיר הזו היא דקירה, עיר גדולה שכולם מלאה בגויים, אני תולה לומר שזה הגיע מעיר הסמוכה, כיוון שהיא ישראל, חבית מותרת. ואילו שמואל סבר, שכיוון שיש עיר גדולה של גויים, הלך אחר הרוב, ומן הסתם זה נפל משם. אם כן נמצא מחלוקת רב ושמואל, זה תלוי מחלוקת האם נסכים לרבי חנינה, שרוב וקרוב הולכים אחרי הרוב או לא. הגמרא דוחה. לעולה אומר לך, רב יודע לרבי חנינה, שרוב וקרוב הלך אחר הרוב. אבל הפעם מסתבר שזה לא הגיע מהרוב. זה לא הגיע מהעיר הגדולה היא של הגויים, מפני. שאם באמת זה הגיע ממרחקים מהעיר ההיא שם, הרי בדרך יש הרבה עקולה, כלומר יש הרבה מערבולות. ואם כן החבית הזו הייתה צריכה ליפול לתוכם ולטבוע. יש פשורי, יש מקומות שהמים של השלגים נפשרים, והם מתנקזים לתוך הנהר, והם לא זורמים. אם כן מלא, גם כן אם זה נתקע כזה מקום, היה צריך לעצר שמה. מדוע החבית הזו הגיעה ממרחקים משם עד לכאן? אלא ודאי יש לתלות שזה הגיע מעיר הסמוכה, ואם עיר הסמוכה היא של ישראל, הרי אני אומר שהחבית הזו של יהודים ואין שבתוכה כשר. ומה יענה זה שמואל? הוא אומר זה לא מוכרח. נכון שיש הרבה מערבולות ולכאורה זה צריך לתבוע, אבל לפעמים החבית הזו כשהיא נופלת, היא נופלת ישירות לתוך חריפה דנערה, כלומר לתוך מרכז הנער, איפה שיש זרימה חזקה, ולכן זה הגיע משם, ממרחקים, מעיר של הגויים, עד אלינו. ולכן, החבית הזו, לפי דעת שמואל, אסורה. הרוח עצבא דחמרא דשתקה פרדסא דעורלה. שהיה רבינה, לימה משום לסבר לה, לדרבי חנינה, שנהתם, דמגנב מיניה, הצנועי בגבי למצנעי. ואני מילי חמרא, אבל ענבי מצנעי. מת הגמרא, מצאו בתוך פרדס גדול של קרם, של ענבים, שכל העצים שמה זה עורלה. וכל הענבים האלה אסורים באכילה ובענה, מצאו בתוכו איזה חבית של יין. מה שזה אומר, שמישהו כנראה גנב, ענבים עשה מהם יין והחביא את זה. באו לפני רבינה, אמר, החבית הזאת היא מותרת. אין לחשוש מצד אולי זה של עורלה. לא, אין לחשוש בכך. מת הגמרא לך עורה, למה? הרכבה שנמצא פה בתוך פרדס של עורלה, סביר להניח, זה יין העשה מעמים של עורלה. אלא נראה שהוא מסכים לדברי רבי חנינה, שאומר רוב וקרוב הלך אחר רוב. וכיוון שרוב העצים בעולם של הגפנים הם לא עורלה, לכן ניתן לומר שהענבים האלו שסחטו מהם את היין הזה, זה לא הגיע מהמקום הקרוב כאן, זה הגיע מרוב העולם שזה לא עורלה, ולכן היין הזה מותר. כך לכאורה נראה להסביר. הגמרא דוחה. אפילו אם הוא יחלוק על רבי חנינא ויסבור שרוב וקרוב הולכים אחר הקרוב, כאן בוודאי שהיין הזה מותר. למה? כי לא מסתבר שהאדם הזה גנב את הענבים כאן וישב לדרוך כאן את הענבים עשו מהם יין. כי האדם כזה פוחד, אולי יבוא בעל הכרם וימצא אותו דורך ענבים. לא יכול להיות שיעשה את זה כאן. אלא ודאי שהיין הזה שנעשה הגיע ממקום אחר. ואת הגמרא, כל זה דווקא כאשר הוא מוצא חבית של יין. אבל אם מוצא כאן בתוך הכרם הזה איזה ענבים שהם חבויים כאן, אז בהחלט יכול להיות שזה מהכרם כאן של העורלה. כי ענבים, אנשים, אותם גנבים כן מצניעים במקום. כי הוא גנב ענבים, ואז הוא מחביא אותם מקום. זה לא לוקח הרבה זמן להחביא. לכן הוא אמר, אם ימצא אותו בעל הבית, הוא יסתלק, יעשה כביכול שהוא סתם עבר כאן. לכן, אדרבה, אני טועה לומר שזה הגיע מהמקום הקרוב. הנו זיקי דחמרא דשתקחו בקופאי. שרינו רבה. לימה לה סבר לה את רבי חנינא. היה איזה זיקי דחמרא, נודות של יין, שהן נמצאו בקופאי. בקופאי ראשי כותב, תמונים בין גפנים שבקרם. זאת כותבים מה זה בקופאי, כאן הם מקום שנקרא ככה. ושמה זה היה מקום של יהודים. מעת הגמרא, הסתפקו. האם היין הזה, הנודות האלו, זה יין נסך, יין של גויים, או יין של יהודים? אמר רבה שזה מותר. מעת הגמרא, לך הוראה. צריכים ללכת אחרי הרוב, לפי דעת רבי חנינא. רוב וקרוב הלך אחרי הרוב. אמנם רוב אנשי המקום כאן הם ישראלים, אבל איך הרי רוב העולם, רוב העולם הם גויים? לפי רבי חנינא צריכים לאסור. כן, מדוע הרבה התיר? האם הוא חולק רבי חנינא? דוחה הגמרא שני הטעם, דירובד שפוחאי ישראלינו, והיינים אלה ברב רבי, אבל זאת ראה אימור מעוברי דרכים נפול. ואי קו רבי בהדיו, אימור בעברברי הווה מנחה. הגמרא דוחה. כאן, כל אלו שהיו עושים את היין, גם מי שיש לו גויים שיש להם פרדסים, מי עושה להם את זה נקרא שפוחאי, זה היו יהודים. ואם כן, מה זה עדיין לא מספיק כדי לענות? אומרת הגמרא, כאן מדובר שנמצאו נודות של יין גדולים. וממילא בוודאי זה לא הגיע מרחוק. לא יכול להיות שגויים מרחוק הביאו את היין הזה איתם, פני שעוברי דרכים לא לוקחים נודות גדולים. וממילא על כוחך שהיין הזה נעשה כאן מהאזור כאן. והאזור כאן הסברנו שכל השפוחאי, כל שהיו עושים את היין, אלה יהודים. לכן היתרנו. אבל אם באמת היינו מוצאים כאן נודות קטנים, אז מלא היו אסורים. כי אף פי שאפשר לומר שזה הגיע מאנשי המקום כאן, מהמקום הקרוב, וכאן כולם יהודים, מכל מקום חוששים, אולי זה הגיע מהרוב העולם, שרוב העולם הם גויים, ולכן זה היה אסור. ואת הגמרא, ומה יהיה הדין? אם הנודות שנמצאו כאן, נמצאו גם נודות גדולים, וגם נודות קטנים יחד, את הגמרא, זה היה מותר. למה? כי עוברי דרכים בוודאי לא לוקחים נודות גדולים. כי זה לא נוח למסע. אלא, אם אתה מוצא גדולים וקטנים, אז של אנשי המקום. ואם צערתי אנשי המקום, למה יקחו נודות קטנים? לכאורה הם לוקחים רק נודות גדולים. התשובה היא, לפעמים כאשר שמים על החמור נודות, אז מצד ימין יש לו נוד גדול. מצד שני, יש לו נוד יותר קטן. אז זה לעשות איזון על החמור במסע שלו. מה עושים? לוקחים עוד כמה נודות קטנים, שמים בצד השני כדי שיהיה משקל שווה. ולעולם כמה שמצאת נודות גדולים, הכוחך זה מאנשי המקום, ולכן זה מותר. מה דיתין? מחכמין תהילה מן העיר 25 אמה, ובחרוב השקמה 50 אמה. אבא שאול אומר, כל אילן סרק 50 אמה. לפני העיר צריך להיות שטח פנוי בלי עצים, שיהיה יופי לעיר. ולכן, אדם שיש לו, רוצה לנטוע אילן, צריך להרחיק אותו מעיר 25 אמה. ואם זה עץ חרוב ושקמה, יש לו ענפים גדולים, לא מספיק לחיסים מהמשמה. פני שאתה נוטע אותו בעוד כמה שנים, אתה תראה שהענפים שלו נכנסים לתוך השטח הזה של ה-25, אז לא יהיה 25 אמה פנויים. כמה צריך להרחיק אותו? 50 אמה מן העיר. אבא שאול אומר, לא רק חור ושקמה, כל עצים שהם עצי סרק, שהם לא עושים פירות, צריך אותם 50 אמה מהעיר. אם העיר קדמה, קוצץ ולא נותן דמים. ואם אילן קדם, קוצץ ונותן דמים. ספך זה קדם, ספך זה קדם, קוצץ ולא נותן דמים. אומר התנה, בכל מצב צריך להיות לפני הכניסה לעיר מקום פנוי. אבל יש הבדל. אם קודם כל הייתה פה עיר, ובא אדם והוא נטע שם אילן שלא כדין, אומרים לו שיקצוץ את זה, ואינו נותן דמים, בעל העיר לא צריך לשלם לו. לפעמים העיר שייכת לאדם פרטי, לפעמים העיר היא שייכת לכלל הציבור. בין כך ובין כך לא צריכים לשלם לו, כיוון שהוא עשה שלא כדין. אבל אם אילן קדם, אם אדם קודם כל נטע אילן ואחרי זה עשה במקום העץ, אז כיוון שהוא נטע את זה ביתר, הוא צריך לקצוץ, מכיוון שזה מזיק לעיר של הרבים. אבל מכל מקום צריכים לשלם לו עבור האילן שהוא הפסיד עכשיו. ספק מי קדם, האם האילן או העיר, הדין הוא שהוא קוצץ כי הוא חייב בכל מצב לקצוץ, אבל לא נותן דמים כי הם מוצאים לחברו על הראיה. צריך להוכיח שאכן האילן קדם לעיר. גמרא, מה הטעמה? אמר עולה משום נהי העיר, למה צריך שלהרחיק את האילנות מהעיר 25 שמה? כדי שיהיה מקום פתוח לפני הכניסה לעיר משום נוי. וטיפוק לדיין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. מקשה הגמרא, וכי רק 25 אמה בלבד צריך להרחיק מפתח העיר לנטוע אילנות, והרי 1,000 אמה צריך לפני העיר להיות פנוי. יש פסוק פרשת מסעה, כתוב, ומגרשי הערים אשר תתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב, דהיינו צריך להיות 1,000 אמה שהוא מגרש, דהיינו שמקום ריק, לא נוטעים שם כלום. פסוק הבא אומר, ומדותי מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה וכו', דהיינו עוד 1,000 נוספים, מעגל נוסף מסביב לעיר של 1,000 אמה, שבו צריך לזרוע את המקום. למה? כי משוב ארץ ישראל צריך לזרוע את המקום. ואם כן, שואלת הגמרא, אנחנו למדנו שמה שאין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה, את ה-1,000 אמה הסמוכים לעיר צריך להיות מגרש, מקום פנוי, אסור לזרוע שמה. ואת המעגל החיצוני יותר, האלף השנייה, את זה צריך לעשות אותו שדה. אסור להשאיר את המקום הזה פנוי. ואם כן, על כל פנים, מה למדו מכאן? שמה שסמוך לעיר, 1,000 אמה, ואתה אומר רק 25 אמה בלבד? ונגמר לצריך על רבי עזר דאמר, עושים שדה מגרש ומגרש שדה, החם שומנויה העיר לעבדינן. ואת הגמרא, התנה בא לחדש, אפילו לפי דעת רבי עזר שאומר שאכן מותר להפוך, מותר את האלף המה הסמוכים לעיר לעשות זה שדה, ואת האלף המה החיצוניים לעשות אותם מגרש שזה מקום ריק. כמה שמעלן, שגם לפי דעתו, על כל פנים את ה-25 המה הסמוכים לפתח העיר, זה צריך להיות בלא זרעים כלל, בלא שדה. ולרבנן עמי דאמרי, אין עושים שדה מגרש שלא מגרש שדה, הנמלא זרעים, אבל אלנות עבדינן, ואחר משום נויה העיר לה. אומרת הגמרא, והאמת היא שגם אפשר לומר שנותן בא לחדש לפי דעת חכמים. כי כל מה שחכמים אמרו שאסור, זה אך ורק אסור לזרוע 1,000 אמה סמוך לעיר, לחזות זה שדה, דהיינו לזרוע שם תבואה, לזרוע שם זרעים, אבל לטוע אילנות? בזה חכמים גם הם מודים להתיר. אז זה התנה בא להשמיענו, שגם אילנות לפי דעת חכמים, אסור לעשות את זה 25 אמה סמוך לעיר. ומנת אמרה דשנה בין זרעים לנות, לכאורה מנהי לנו על לחלק בין זרעים לאילנות? דתניא, כרפף יותר מבית צעתיים שוקרה ודירה, נזרע רובו הרי הוא כגינה ועשוי, נטע רובו הרי הוא כחצר ומותר. להבין את זה נקדים הקדמה קצרה. בשבת מותר לטלטל בתוך רשות היחיד ואסור לטלטל ברשות הרבים. מה זה נקרא רשות היחיד? לא הכוונה היא מקום פרטי שייך לאדם. רשות היחיד הכוונה היא מקום שיש לו גדרות מסביב. מארבע רוחות, זה נקרא רשות היחיד. גם זה שייך לרבים, זה נקרא רשות היחיד. לכן מותר לטאטא ספרים בתוך בית הכנסת וכדומה, זה נקרא רשות היחיד. עכשיו, מה הדין במקום שעשו לה היקף מארבע רוחות, עשו גדר? אם עשו את זה בשביל מגורים, אפילו המקום הוא גדול מאוד, קודם כל רשות היחיד ורשאי אדם לטאטל בחולו. אבל אם האדם עשה את זה בשביל לזרוע באותו מקום, אז אם המקום הזה הוא יותר גדול מבית צעתיים זרע, הרי שהזרעים הם מבטלים את השם של המחיצות, וזה עכשיו כמו שאת הרבים ואסור לטלטל באותו מקום. מה הדין אם האדם אכן גידר את המקום שיש בו יותר גדול בצעתיים. יותר גדול מ-100 אמה על 50 אמה. אבל באותו מקום הוא נטע שם הנטיעות, הדין בזה שזה עדיין נחשב כמקום מגורים, והרי מותר לתתה בכל המקום הזה. וכך אומר לנו התנה. קרפף, חצר גדולה, שהיא יותר עם בצעתיים, שהוא קף לדירה, עשו את החיצות האלה בשביל לגור בפנים. אם נזרע רובו, הרי הוא נחשב כמו גינה, שאז למרות שיש לו היקף מארבע רוחות, אסור לתתה בתוכו. אבל אם ניטע רובו, אם יש שם אילנות בתוכו, הרי הוא כחצר של אדם, של מגורים, מותר לתתה שם. רואים שמקום שיש אילנות, זה עדיין עכשיו כמו מראה מגורים. לכן, מה שהתורה אמרה, שאסור לעשות את המגרש, את המקום שסמוך לעיר שדה, זה רק שדה, שאז זה לא נותן למקום שיראה כמקום מגורים. אבל אילנות, חכמים מתירים, כי זה כן נראה כמו חצר של אדם, כמו מקום מגורים, ולכן מותר לעשות בתוך האלף המה סמוכים לעיר אילנות. כמה שמענו נתנה, שמקום מקום 25 המה סמוך לעיר, אפילו אילנות אסור. ואם העיר קדמה, קוצץ ואינו נותן דמים וכו'. מה ישנה גבי בו דקטני קוצץ ונותן דמים? ומה ישנה אחד דקטני קוצץ ואינו נותן דמים? אמר כהנה, קדרת ושטפה לחמים ולחירה. שואלת הגמרא, מדוע כאן אם העיר קדמה, ואותו הבעל האילן נטע את זה שלא כדין, אז אין אנשי העיר צריכים לשלם לו. והרי למדנו דין דומה. אדם שהאילן שלו, שהוא נטע בתוך השדה שלו, שהראשים שלו הולכים ומזיקים את הבור שהשכן עשה בתוך חצרו, הרי שבעל האילן צריך לקצוץ את האילן, כי הוא מזיק. אבל בעל הבור צריך לשלם לו עבור האילן. עונה הגמרא, יש הבדל. אמר רב הונא, כדרת ושטפה לחמימה ולקרירה. כל דבר ששטפים, הוא לא חם ולא קר, כל אחד סומך על השני. גם פה אצלנו. כיוון שהעיר שייכת לרבים, כל אחד יגיד לו, קודם כל אתה תשלם ואחר כך אני אשלם. וממילא, בסופו של דבר לא יגבו כסף, והעידי כך בעל העינה לא יקצוץ, כי יגיד, אתם לא משלמים לי. לכן אמרו חכמים, מה, אתה בזה מזיק את כולם פה, שהעיר לא נאה, תקצוץ ופטורים מלשלם לך. שואלת הגמרא, אומר קושי עדים, השני זכה די רבים, זכה די יחיד. אומרת הגמרא, בשביל מה רבו כהנא בכלל צריך לענות את התשובה הזאת, יש תשובה הרבה יותר פשוטה. רק שאלה לא מתחילה. יש הבדל, כאשר אדם מזיק לרבים, אומרים לו תקצוץ. מה אתה מזיק לרבים? למה נתת את העץ שלך פה בכלל? אז תקצוץ, לא צריכים לשלם לך. אבל כאשר הוא מזיק רק לאדם פרטי, רק לשכן בלבד, אומרים לשכן, טוב, אמנם הוא יקצוץ את האילן שלו כדי שלא יפריע לך, מצד שני הוא יפסיד אילן, תשלם לו. אז בשביל מה רב כהנא צריך להגיד את התשובה שלו? אלא התמד רב כהנא, אסיפה התמד, אומרת הגמרא, אלא אם רב כהנא אמר את הדברים שלו, או את הסברה שלו אמר על שאלה אחרת. מה כתוב בספר? אם האילן קדם, קוצץ ונותן דמים. ואז זה יקשו. ולימה להו, הבו לי ברשע דמי והדר קוץ. אמר רב כהנא, כדרת ושטפה לחמים ולקרירה. ואז שאלו, הרי לכאורה, למה קודם כל קוצץ אחרי זה דמי? אומר להם, באילן, קודם כל תשלמו לי, ואחרי זה אני אקצוץ. אז רב כהנא אמר, אם נחכה עד שלמו לך, אז יישאר לעולם. ולכן אדרבה, קודם כל תקצוץ, וממילא אתה יהיה לך סיבה לרוץ אחרי בני העיר שישלמו לך. ספק זה קדם, ספק זה קדם. לא ברור מה קודם, האם האילן או העיר, קוצץ ואינו נותן דמים. שאלת הגמרא, מה ישנה מבור דאמרת לא יקרוץ? למה כשיש ספק האם האילן קדם לבור, הבור קדם לאילן, למה משנה שבכלל לא קוצץ? ואילו כאן כתוב שיש ספק, חייב קצוץ אילן. עונה הגמרא, התם דוודאי, לאו למקרץ חי, ספקו נמי, לאו אינן לחוץ. אחת דוודאי, למקרץ חי, ספקו נמי, אמרינן לחוץ. ואם משום דמי, אמרינן להיתר היה או שכול. מתגמר שבדל. שמה, אם אותו בעל האילן, הוא היה בוודאי קודם לבור, במקרה כזה הרי בעל האילן לא צריך לקצוץ את האילן שלו. ולכן, גם כשיש ספק אולי בעל האילן קדם, אומרים לו שלא צריך לקצוץ את האילן. אבל כאן הרי בין האילן קדם לעיר, או בין העיר קדם לעיר תמיד צריך לקצוץ. אז לכן גם פה יצא למי ספק, קודם כל תקצוץ. עכשיו אחר כך הוא אומר, אני לא יודע, אבל אולי האילן שלי קדם ותשלמו לי? כשתביא ראיה שהאילן שלך קדם, אז ישלמו לך. אם לא, המוציא מחברו עליו הראיה. מה דיתי? מהקין את גורן קבוע מן העיר 50 אמה. אדם שיש לו גורן, שם הוא אוספים את כל הדבועה לאחרי שקצרו אותה, ואחרי שדשו אותה, ואז לוקחים, שמים את זה בתוך כלי, מניפים את זה, כדי שכל המוץ יעוף, צריך להרחיק את המקום הזה מהעיר 50 אמה. כמו שגמרא תבאר טעם. לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 מלכי רוח. לא רק מהעיר, אלא אפילו לעשות את זה בתוך השדה שלו, אסור, אלא אם כן יש לו מרחק מהשדות האחרים, מרחק של 50 אמה לכל צד. הוא מרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק. צריך גם כן להרחיק את הגורן מהנטיעות, מהעצים של חברו ומהניר, כאשר האדם רוצה, חברו רוצה לחרוש שם באותו מקום, להרחיק את הגורן כדי שלא יזיק להם. גמרא, מה ישנה רשע ומה ישנה ספה? ברשע כתוב צריך להרחיק את זה 50 אמה. ואילו בספה מרחיק מנטיעותיו של חברו כתוב בכדי שלא יזיק. לא כתוב 50 אמה, משמע אפילו פחות מזה. אמר רבי, ספה אתן לגורן שאינו קבוע. הכי דמי גורן שאינו קבוע? אמר סיבר בחיינה, כל שאינו זורה ברחת. מתרץ אביי, בספה מדובר שהגורן הזה גורן קטן, זה נקרא גורן שאינו קבוע. ולכן לא צריך להרחיק 50 אמה. אפילו פחות מזה, העיקר שלא יזיק לחברו, זה מספיק. מת הגמרא, מה זה נקרא גורן שאינו קבוע? מת הגמרא, אם לא צריך להביא רחת כדי לזרות את זה ברוח, מניפים את זה בכלי שנקרא רחת, מניפים את כל הזרעים למעלה, ואז הרוח משליחה את המוץ. אם לא צריכים לעשות את זה, אלא לבד, הרוח שמגיעה, היא זורקת את כל המוץ, אז זה מותר. כשיש מעט גרגירים, אז הרוח שעוברת מן השבט, כבר היא זורה את כל המוץ. זה נקרא גורן קטן, גורן שאינו קבוע, ושם באמת לא צריך להרחיק 50 אמה. רב אשי אמר, מתם כאמר, מה הטעמה מחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה? כדי שלא יזיק. רב אשי אומר, לא, בגורן שאינו קבוע, באמת לא צריך להרחיק בכלל, כי זה לא מזיק. אז כאן, מה זה בספר של המשנה? המשנה באה לתת טעם. אומרת המשנה, למה מרחיקים את גורן קבוע מן העיר? בגלל שלא יזיק. אז אין פה שתי הלכות, אלא זה הלכה אחת עם טעם. מטיבי. כתוב בריתם, מרחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה. וכשיש מרחיקים מן העיר 50 אמה, כך מרחיקים מדילועיו, כלומר משדה של דילועים, ומכישועיו, ומנטיעותיו, ומנירו של חברו, 50 אמה, כדי שלא יזיק. בשלמה לרב אשי, ניהם. לפי דעת רב אשי, למה התנא לא הזכיר את הגורן שאינו קבוע? בגלל שגורן שאינו קבוע זה בכלל לא מזיק. אלא לאביי קשיא, לפי אביי שאומר ששתי הלכות, יש גורן קבוע, צריך להרחיק 50 אמה, גורן שאינו קבוע צריך להרחיק קצת. לכאורה למה אם כן הברייתא לא הזכירה שגורן שאינו קבוע מרחיקים קצת? קשיא, הגמרא לא עונה. שואלת הגמרא, בשלמה מכשיותיו מדילועיו דאזיל אבקה ויתי בליבי ומסבלה. אלא מנירו עמי, אמר בי אבא בר זבדה, ויתמר בי אבא בר זוטרא, פני שעושה אותו גלל. מת הגמרא, בשלמה להרחיק את המוץ הזה מהקישויים דולעים, מפני שהקישויים, המוץ הזה הולך ונופל על הפרחים של הקישויים דולעים לפני שזה גדל, ומלא הוא גורם לזה שזה יתייבש, זה נופל שם על הפרח בתוכו, ואז הוא מייבש אותו, שהוא לא יתפתח, לא יהיה פה פרי. אבל מהניר, מה הבעיה? מה זה ניר? אחרי שגומרים לקצור, חורשים את השדה כדי שכל העשבים הרעים הם יעקרו ולא יזמחו עוד פעם. אבל לכאורה מה הבעיה שמה שיהיה אותו המוץ הזה? ואת הגמרא, כאשר מוץ מתפזר הרבה בתוך המקום, אז זה עושה שכל האדמה שמה תהיה דשנה מדי, עושה אותו גלל, עושה שהכל יהיה דשן מדי, וזה לא טוב בשביל הצמחים. צריך לזבל את האדמה, אבל לא בהרבה. ולכן זה יכול לקקר אותו, ולכן לא יעשה זאת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.